אנחנו רוצים להתכנן לחנוכה. אני רוצה להזכיר את דברי הנתיבות שלום. מה שתמיד אני מזכיר, אדם צריך לדעת איך הוא נכנס לכל חג, וגם לעשות חשבון עם מה הוא יוצא מהחג. החגים זה לא סתם איזה פולקלור, בחגים יש הערה. הערה שאנחנו זקוקים לה, להעיר את הנשמה שלנו בערך המיוחד שיש בחג, שהערך הזה יפעיל אותנו וינהל אותנו, ויהיה חלק מהאיזון הבריא של, של ההתנהלות שלנו בחיים, בין ההתנהלות הנשמתית הפנימית, האיזונים הפנימיים של האדם, ובין גם בצורה חיצונית. זה נכון ביחיד, זה נכון גם באומה, גם האומה צריכה את האור המיוחד הזה של חנוכה או של פסח, כל חג בעיתו ובזמנו, כדי שהאומה שלנו תהיה ניזונת ממערכת ערכים נכונה, שמאפילה אותנו בצורה נכונה, ולא נוצרים מצבים עקומים, כמו למשל שאנחנו מפחדים היום להילחם בעזה, לדוגמה, זה דוגמה של חולשה, כן? החולשה הזאת נובעת מערכים שלא מסודרים אצלנו כמו שצריך באווירה הציבורית וגם אצל האדם הפרטי. אז בשביל לקלוט את האור הזה אנחנו צריכים להרים אנטנות. אנטנה קולטת את האור הזה, כמו שאנטנה קולטת ברדיו את הגלים של אותו תחנה. אותו דבר, אנחנו צריכים להרים אנטנה, לקלוט את האור המיוחד שמופיע באותו חג. אנחנו צריכים לבנות אנטנה. אנטנה זה בעברית פשוטה זה חלון. חלון במקרה של האנטנה זה חלון של תדרים. יש תחנה משדרת בתדר מסוים, אתה מכוון את הכפתור, נפתח חלון שמאפשר לתדר הזה להיכנס לתוך הטרנזיסטור, לתוך הרדיו, ושם יש מערכת שיודעת לקלוט אותו ולהגביר אותו וכולי. אנחנו צריכים לפתוח חלון, גם אנחנו חלון, שקולט את החג המיוחד הזה. החלון, האנטנה הזאת נבנית מכמה דברים. קודם כל מקיום ההלכות המיוחדות שבאותו חג. כן? לקיים את ההלכות בצורה נכונה, אז האורות האלה נקלטים. אם אתה מסובב את הכפתור רבע סיבוב או אפס פסיק משהו, אז התחנה כבר היא לא ברורה, היא לא נקלטת טוב. הדיוק בקיום ההלכות, הוא גורם לאור הזה להיכנס פנימה. כן? ההלכות זה לא סתם איזה ציוויים. זה ציוויים, ההלכות הן קשורות למצוות, ומצווה זה מלשון צוות, צוות זה מלשון חיבור. כשאני עושה את המצווה כמו שצריך, אז היא מחברת אותי לערך המיוחד, מחברת אותי לעצמי גם, כי הערכים האלה נמצאים בפנים עמוק, בתוך הנשמה שלה, זה לא רק בא מלמעלה. הלמעלה זה בעצם נמצא בתוכי. כן? ואני על ידי שאני מקיים את המצוות בצורה נכונה ומדויקת, אני מתחבר לעצמי האמיתי שלי, האלוקי שלי, ואז האור הנשמתי הזה פורץ החוצה ומאיר את מאיר את האישיות שלי, את ההוויה שלי הוא מאיר. אז בשביל להתכונן להרים אנטנות, אז אנחנו צריכים ללמוד את ההלכות ולקיים אותן בצורה נכונה. כמובן שיש, צריך לדעת מה מעיקר הדין, מה זה הידור, כל אחד במדרגה שלו, לא לקפוץ ישר להידורים, אחר כך נופלים למטה ומתמוטטים, אבל צריך לדעת את ההלכות של אותו חג, וגם להכין את החג מבחינה ערכית. מה זה החג הזה? על מה הוא מדבר? מה הנושא שלו? מה הערכים שמסתתרים מאחוריו? אנחנו בימי עיון האלה משתדלים לדבר על הערכים או על ה... פנימיות שנמצאת מאחורי החגים האלה. איזה מסר, מה אנחנו צריכים לקלוט באותו חג הזה, ואם המסר הזה, כמובן כמו שאמרנו הרבה פעמים, מי שמכיר אותי, אנחנו בעצם המסר הזה הוא חד שנתי, אבל הוא נמשך לכל השנה. ולאט לאט הוא נמס במשך כל השנה, ובשנה הבאה חנוכה עוד פעם, לוקחים עוד פעם, עוד אוויר שקשור לאותו ערכים. אז אני אומר, אנחנו מתעסקים פה בצד הערכי של המצוות, של החגים. אם כי הרב אנטבי, שיהיה נדמה לי אחריי, נכון? הרב אנטבי מתעסק הרבה פעמים גם בצד ההלכתי, כן? זה חשוב מאוד. טוב, בוא נתחיל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. זה היה הקדמה בכלל לחגים. הכותרת של הדף הזה, מדוע נקרא המועד חנוכת המקדש בלשון נקבה, ולא חינוך המקדש בלשון זכר. והמטרה של של השיעור הזה, האמת היא שהייתי, לא יודע למה נתתי את הכותרת הזאת, הייתי צריך לתת כותרת אחרת. הכותרת של השיעור הזה בעצם שהמקדש, אף על פי שהוא לא קיים בפועל, אבל הערך של המקדש קיים, והוא ממשיך לנהל לנו את החיים. לנהל לנו את החיים, להכתיב לנו את החיים, לא במובן הכפייתי, אלא במובן שאנחנו, הוא מנהל אותנו, כן? ועל זה באה השאלה, למה נקרא מועד חנוכת המקדש בנקבה ולא בלשון זכר? כי בעצם היה צריך להגיד חינוך המקדש, נכון? חנוך לנער על פי דרכו. חינוך זה פעולה חיובית של נתינה, של עשייה, זה בלשון זכר. לשון נקבה זה בדרך כלל לשון של קבלה ולא של נתינה. זה בכל ה... בעברית זה ככה, כן? אז היה צריך לכתוב פה חינוך. חינוך המקדש, כן, ולא חנוכת המקדש. היום אנחנו יותר מדי רגילים לקרוא לזה חנוכה, אז אתם אולי לא מבינים בכלל מה אני מדבר. אבל בלשון העברית זה לא נכון לקרוא את חנוכת המקדש, היה צריך לקרוא את חינוך המקדש. מה זה חינוך? חינוך זה דבר, הרב תכף יסביר את זה, חינוך זה עניין שלקחת דבר ולהתחיל להרגיל אותו, לאמן אותו, שיום מקצוע כזה, לאמן, כן? להתחיל לאמן אותו לתפקיד המיוחד שלו, כן? להתחיל להפעיל אותו, לחנך, בואו ניקח, יש חנוכת הבית, שאנחנו אומרים, זה גם צריך להיות חינוך הבית. הכוונה היא שאדם בונה בית, נכנס לבית, הוא רוצה להתחיל ברגל ימין, כדי שהבית הזה יפעל ויהיה לפי הערכים שבית צריך לפעול, כן? יש בית של הוללות חס וחלילה, ויש בית של ערכים. אנחנו רוצים שהבית שלנו יהיה בית של ערכים, בית שיהיה בו שלום בית, בית שיהיה בו חינוך נכון לילדים. אז כשאנחנו נכנסים לבית, אנחנו מתחילים עם הפעולה הזאת, כדי שהפעולה הזאת תימשך גם בהמשך. סליחה רגע. אז חינוך זה, אני אומר, להכניס את הדבר לפעולה שלו, לאמן אותו לדברים שלו. ילד שאתה מחנך אותו, אתה מחנך אותו לדברים שהוא יצטרך לעשות, שהוא יהיה גדול, כן? מחנך אותו למצוות, מחנך אותו לעשייה חיובית, לדברים נכונים. זה נקרא לחנך. סתם בשביל, רק בשביל הקוריוז כזה, אבל למשל אם אדם קונה מכונית חדשה, מה זה חנוכת המכונית? או יותר נכון חינוך המכונית? לעשות סיבוב עם האוטו, לראות איך שזה... פועל, איך ההגה פועל, איך הכפתורים פועלים, נכון? כדי שאתה נכנס לנהיגה, בכביש הסועד, כמו שקורה היום, אתה תדע להפעיל, ולא שאתה רגיל לאוטו הקודם, אתה לא יודע איפה הכפתור של המגבים, איפה הכפתור של החימום, אתה עלול להתבלבל ולמצוא את עצמך במצבים מאוד קשים בכביש. אז אתה צריך לעשות חינוך, לחנך את עצמך, להכיר את האוטו, את הכפתורים החדשים שלו, את הביצועים שלו החדשים. זה מדבר אליכם גם הבנות. או שנדבר על מיקסר עכשיו, קניתם מיקסר חדש. זה בסדר, זה מובן הדבר הזה, כן? טוב, אז זה נקרא חינוך. זה עוד פעם, זה לשון זכר, זכר זה תמיד עושה, פועל. נקבה זה סביל, זה מקבל, כן? זה הלשון בעברית. אז בואו נראה את זה בפנים, ומתוך זה, או יותר נכון, אז למה בכל זאת זה נקרא חנוכת המקדש ולא חינוך המקדש? ומזה אנחנו נבין שיש פה משהו, בעיניי זה משהו נפלא, אני מקווה שאני אצליח לשתף אתכם בדבר הנפלא הזה. בסדר? אז בואו ניכנס לזה. להכנסה בעניין מחודש, מתמיד, יאמר בלשון הקודש, חינוך. שאתה מכניס משהו חדש, כמו שהסברנו הרגע, ואתה רוצה שהוא יתמיד בפעולה הזאת, כן? לחנך אותו, לא לכעוס. וצבלני וכו'. זה נקרא חינוך, חנוך לנער, חנוך לנער על פי דרכו. וכן ראוי להאמר חינוך הבית. ככה היה צריך להיות כתוב, חג חינוך הבית. חינוך בית המקדש הכוונה. ולא חנוכה, חנוכה זה לא שם מתאים לחג הזה. זה לא נכון, המילה חנוכה. טוב, אנחנו לא הולכים לעקור את זה, כמובן, זה כן נכון, חנוכה. לא מצד העברית אולי. כנראה שחנוכה יש לו ערך אחר ממה שאנחנו חושבים. אמנם, ערך החינוך הוא שהוא משפיע על יתר השנים של הגדלות. שהרי אין ידוע לנו עד כמה תגיע פעולתו של החינוך, ומה יהיה משפט הנער ומעשה. כלומר, אתה מחנך, אתה מנסה להרגיל אותו כדי שבעתיד ינהג נכון, שהוא יהיה, כמו שאמרנו, סבלני, ושהוא יעשה מעשים טובים, ושהוא ישים כתף לחברה, ושהוא יהיה בעל טוב, ושיהיה אבא טוב, ושהוא תהיה אמא טובה. אתה רוצה, אתה מנסה לחנך אותו, עושה פעולות שאתה מקווה שבעתיד הפעולות האלה ישפיעו עליו, כי הוא הרי מתאים לזה, זה הוא. זה לא סתם שאתה ממציא, כן? ואתה מקווה שזה יפעיל אותו, אבל אתה לא יודע מה יהיה התוצאות. כי אנחנו רואים אנשים שמחנכים אותם בצורה נכונה, לדברים נכונים, ובאיזשהו מקום הם הולכים לכיוונים אחרים, כן? שהרי אין ידוע לנו עד כמה תגיע פעולתו של החינוך או פעולת החינוך, ומה יהיה משפט הנער ומעשה, או אנחנו עושים את שלנו, נסים לתת, להקנות ערכים טובים, להקנות הרגלים טובים. איך זה ישפיע? בעזרת השם, זה ישפיע טוב, כי אנחנו עושים דברים נכונים. אלא שכל הרגל טוב מועיל ופועל עליו להכשירו יותר לדרכים טובים, ונמצא שהחינוך הוא כוח פועל על יתר הזמנים ולא מקבל מהם פעולה. כלומר, אני עושה פעולות, ככל שאני עושה יותר פעולות נכונות, זה ודאי ישפיע על הילד לטובה, אבל אני לא יודע בדיוק מה יקרה. על כל פנים, הכוח הזה הוא כוח שפועל על הזמנים העתידיים, כן? ואין פעולת התחלתו בעלת מציאות מלאה בעצמה. רגע, אני דילגתי פה משהו? אתם עוקבים אחריי? עוד פעם. נמצא שהחינוך הוא כוח פועל על יתר הזמנים ולא מקבל מהם פעולה, לכאן הגענו. כלומר, אני פועל ולא נפעל. פה יש לנו קצת רמז שהמילה חנוכה בלשון נקבה, זה עניין שאני נפעל על ידי משהו, כן? לא פועל אלא נפעל. ואין פעולת התחלתו בעלת מציאות מלאה בעצמה, כלומר החינוך וההתחלה זה לא משהו סגור וברור שזה ככה יהיה. אלא שהיא מכינה את ההשפעה אל העתיד. אני מכין את הילד על ידי זה שאני מכניס אותו לפעולות הנכונות, מכין אותו להתמודד נכון עם החיים ולעמוד במבחנים ולהישאר אדם טוב. זה המטרה בסופו של דבר העיקרית, זה להשאיר את האדם שהוא יהיה אדם טוב. טוב, הכוונה בעל רצון טוב בחיים. זה עיקר המגמה שלנו בחינוך, שאנשים יהיו אנשים טובים. ועל גבי זה צריכים גם כמובן ללמוד מקצוע וצריך לפרנס, צריך לבנות בית, אבל אנחנו רוצים שהכל יבוא ממקום שאנשים רוצים להיות טובים. וזה דבר שחסר היום בחינוך לגמרי. כי היום אתה שואל מה האדם רוצה, אני רוצה להצליח. זה לא החינוך שלנו, זה חינוך עיסאווי. מסתכלים רק על ההצלחות. אנחנו רוצים להיות אנשים טובים. אנשים טובים אנחנו גם נצליח, ואלה שרוצים רק להצליח הם בסוף לא יצליחו. זה דרך אגב. כן, אבל זה בסוגריים, זה לא הנושא שלנו. על כן, יאמר חינוך בלשון זכר, פועל ומשפיע, זה הסברנו את זה. עכשיו, עד כאן מה היה צריך להיות? אז למה קוראים לזה חנוכה ולא חינוך? זה הנקודה המרכזית. אבל בית המקדש, אשר לעולם זאת על ישראל, הלא הוא מקום אורו של עולם, וכוח הפעולה הגדולה שעתיד הוא לעשות בעולם, גם בעתיד היותר רחוק, כבר הוא גמור וארוך מראש. צריכים להסביר את זה פה, כן? המקדש אף על פי שהוא לא בנוי, אבל כתוב, לעולם זאת על ישראל, כלומר המקדש קיים, גם כשהוא לא נמצא שם על הר הבית. יש מקדש שהוא נברא לפני בריאת העולם. יש כמה דברים שנבראו לפני בריאת העולם, אחד מהם זה המקדש. אם הוא נברא לפני בריאת העולם, זה לא עניין טכני של זמן. שהוא נברא לפני, זה עניין ערכי. מה שנברא לפני בריאת העולם, זה מה שמנהל את העולם. אם התשובה והתורה נבראו לפני העולם, זאת אומרת שהעולם הוא מנוהל על ידי התורה ועל ידי התשובה ועל ידי המקדש. זאת אומרת, הדברים האלה הם משפיעים על העולם. הם מפעילים את העולם, ואנחנו נפעלים מהקדושה של התורה, מהקדושה של המקדש, מהתשובה. כן, תשובה גם כן, תשובה זה מה, זה לא פתאום איזה אדם חוזר בתשובה. תשובה פועלת אצל כל אחד מאיתנו בפנים, דוחפת אותו להשתפר. כן? כל אדם יש לו מנוע בפנים, יש לו דחף להשתפר. הדחף הזה הפנימי, כמו שיש דחף לאכול, יש דחף להשתפר, הוא דחף שנמצא בתוך האדם, בתוך האנושות כולה. וזה מנוע, מנוע שמפעיל את העולם. כן? ואני מיישר עם זה קו, ואם אני לא מיישר עם זה קו, אז אני לא מבסוט ואני לא מאושר ולא הולך לי, וזה כל הזמן דוחף אותי למסלול הנכון שלי. כן? תשובה זה לא משהו מקרי. זה כל העולם נמצא במהלך של תשובה, כי תשובה קדמה לעולם. אותו דבר, מקדש קדם לעולם. זאת אומרת שהמקדש הוא כל הזמן קיים, גם אם אין אבנים שם. ואין עבודה שם, יש עבודה למעלה. כן, הגמרא אומרת שהמלאך מיכאל הוא כהן גדול שמקריב קורבנות. יש עבודת המקדש היום, היא נעשית ברמה עולמית, והיא מפעילה אותנו. וכל אדם שלומד הלכות המקדש, וכל אדם שמדבר על המקדש ועל הלכות קורבנות, הוא חלק מהעבודה הזאת. אתם יודעים ש למשל, אין לנו מסכתות בבלי בענייני זרעים. למה? כי כשגלו, אין חקלאות, אין שום דבר, אז אין גמרות. זה לא רלוונטי. כן? בענייני טהרות, למשל, גם כן, אין גמרות בענייני טהרה, כי זה לא רלוונטי. חוץ ממסכת נידה, שזה רלוונטי. כן? מסכתות, זבחים, מנחות, כל מה שקשור לבית המקדש, יש גמרות, הכל מסודר. למה? לא צריך, זה לא רלוונטי. זה רלוונטי. זה קיים, ומי שלומד הוא שותף לעבודת המקדש שקיימת, ומפעילה אותנו גם כן היום. עוד נסביר את זה, זה נשמע כזה אלום כזה וענני כזה, כן? אבל אנחנו תכף ניכנס לזה קצת יותר לעומק, אבל זה בתור אקסיומה. כתוב ככה, לעולם זאת על ישראל, בית המקדש, לעולם זאת על ישראל, הוא קיים, פועל ומפעיל. הלא הוא המקום, הוא מקום אורו של העולם. בית המקדש זה המקום שמאיר את העולם, כמו שאמרנו, בעניין הטוב. זה התפקיד של המקדש, להאיר את הטוב בעולם. בשביל זה אנחנו מקריבים שם הקורבנות, בשביל לעבור חוויה מתקנת. כן? הקרבת הקורבנות זה חוויה מתקנת שהופכת את האדם לטוב. הרבה אנשים מנסים להפוך לאנשים טובים, עושים כל מיני עבודות, כל מיני פסיכולוגים, כל מיני אימונים. זה לא עובד. אבל שולחים לבית המקדש ורואים שם את האנשים הטובים, ואת הכהנים, ואת העדינות שלהם, ואת הקורבנות, ואת הדם של הקורבנות שאתה יודע אתה היית צריך להיות שם, כן? זה עושה לך משהו, זה עושה לך חוויה מתקנת מאוד עמוקה. פעם סיפרתי פה איזה סיפור, אבל מקוצר הזמן אני לא רוצה לספר אותו. אולי אחר כך. על כל פנים, התפקיד של המקדש זה להפוך את האדם לאדם טוב. לכן הוא נקרא גם טוב, הלבנון טוב. זה התפקיד שלו. לעשות את האנשים טובים, את האנושות טובה, בעלות הרצון טוב. הלבנון זה מצד זה שהוא מלבין את הקלקולים, שהקלקולים לא מאפשרים לנו להיות טובים. הקלקולים גורמים לנו לדיכאון, לייאוש מעצמנו. כשאתה מנקה את הקלקולים האלה, אז אתה נפתח מחדש, אתה נהיה אדם חדש, כמו שקורה ביום הכיפורים. אנחנו מנקים את הקלקולים שלנו, אנחנו פותחים דף חדש בחיים, אז בסוכות אנחנו שמחים. זה פורץ מאליו השמחה, כן? אי אפשר לצוות להיות שמח. אנחנו עושים פעולת ניקיון שגורמת לשמחה, והשמחה מוציאה את הכוחות הטובים של הבן אדם. לא אחד מכיר את זה. אז עוד פעם, לעולם זאת היא לישראל, הלא הוא מקום אורו של עולם. וכוח הפעולה הגדולה שעתיד הוא, המקדש, לעשות בעולם, גם בעתיד היותר רחוק, אם דיברנו חינוך, אתה לא יודע מה יהיה תוצאות, אבל לגבי המקדש, כן, והערכים של המקדש, אתה יודע ברור מה הסוף, והסוף יהיה מתוקן. אנחנו רואים את זה גם בעניינים שלנו, אנחנו לא יודעים איך תיפטר פה הבעיה של התרבות הישראלית, של המלחמות הישראליות, השמאל, הימין, אויבים וזה, לא יודעים איך יהיה, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, ברור לנו דבר אחד, כן? ארץ ישראל תהיה כולה שלנו, זה אף אחד לא יכול לעצור את זה. העם היהודי יהיה פה, כולו פה. גויים שהם לא אוהדי ישראל לא יהיו פה. יהיה פה מקדש ויהיה פה שלטון שפועל על פי אמות צדק ויושר ולא על פי כיסאולוגיה או אינטרסים זרים, אלא הכל למען הצדק והטוב. זה יהיה, זה ברור לכל יהודי. יהודי שלא מאמין בזה, אז במה הוא מאמין? מה זה להאמין בריבונו של עולם? זה להאמין בזה שהצדק יופיע בעולם והטוב יופיע בעולם. זה, וזה ברור שזה יקרה. אי אפשר שזה לא יקרה. כמו שהיה ברור לנו 2000 שנה שאנחנו נחזור לארץ ישראל, ולא יודע, לפני 1000 שנה זה בטח היה מאוד מייאש, ואיך זה יקרה, וזה לא ריאל פוליטי, וזה לא ריאלי, ולא שום דבר, כן? אבל זה היה ברור שעם ישראל חוזר לארץ ישראל. היה ברור. עם ישראל חזר. הוא לא גמר את התהליך הזה. אותו דבר פה. זה ברור, זה מה שהוא אומר פה. וכוח הפעולה הגדולה שעתיד הוא זה המקדש לעשות בעולם, גם בעתיד היותר רחוק, אף על פי שזה לא עכשיו, הוא כבר גמור וערוך מראש. מה שיהיה זה ברור, גם שאנחנו חוזרים בתשובה, גם שאנחנו עושים דברים, אנחנו יודעים את הסוף. רק שהרמב״ם אומר, לא יודעים איך שיהיה עד שיהיה, אבל הסוף ברור. אתה לא הולך באוויר, אתה לא הולך בחשיכה, זה ברור לקראת מה אנחנו הולכים. מן הדברים שנבראו קודם שנברא העולם. מרום, מראשון, מקום מקדשו שם, זה הפסוק שהגמרא מביאה ראיה, שהמקדש נברא לפני בריאת העולם. כן? ואמרנו שמה שנברא לפני בריאת העולם, זה ככה יהיה, כלומר זה מנהל אותנו. אולי אני לא כל כך מובן בדבר הזה, נתן דוגמה אולי מעשית. אם למשל יש ילד, לא יודע מה, בתיכון, הוא נורא רוצה להיות מהנדס, הוא רוצה להיות טייס, כן? זה החלום שלו של העתיד, כן? אז כבר עכשיו שהוא בכיתה י' או בכיתה י' א', בגלל הרעיון שלו, הוא כבר עושה מעשים היום. אז הוא תלמיד יותר טוב, לומד חשבון יותר טוב, לומד מקצועות שקשורות למה שהוא חולם, נכון? הראייה של העתיד מול העיניים שלך נגזר מזה להווה פעולות שמתאימות לעתיד שלך. ככה אדם צריך אגב לנהל את החיים שלו. בכל המקומות... זה ככה צריך להיות. אדם צריך להציב מטרות, לראות את המטרות האלה מול העיניים, לחלום עליהם, אם הוא מתאים עליהם, לא חלומות זה, לחלום עליהם, ומתוך מה שאתה חולם, ומתוך מה שאתה רוצה, ומתוך היעדים האלה, אתה מציב לעצמך נקודות ביניים, מטרות ביניים, שהן מובילות אותך לקראת העתיד. זאת אומרת שהעתיד הברור מנהל לך את החיים של ההווה. כן? וההווה שלך נקבע על פי העתיד, כן? אם אתה רוצה להתחתן, כן? ואתה חולם על חתונה, וחולם על אישה, וחולם על ילדים, וחולם זה, אז אתה לפי זה מנהל את החיים שלך, כן? אתה הולך, נפגש עם בחורות, או בחורות נפגשות עם בחורים, לפי החלום שלהם, שזה בחור או בחורה שיהיה, לפי מה שאתה מאמין שככה צריך לראות בית, אתה לומד מקצוע בהתאם, אתה גר במקום בהתאם למה שאתה חולם, כל הפעולות שלך העכשוויות נגזרות מהעתיד שלך. ומי שאין לו חלומות לעתיד, ומי שלא מציב מטרות, אז הוא, אני יודע מה, הוא שוחה בים ומתגלגל עם עגלים לאן שהם מוליכים אותו. אבל בן אדם שהוא מציב מטרות, אז הוא לא יושב על גלגל ים ונותן לגלים לנהל אותו, הוא יושב על סירה עם משוטים והוא חותר לאן שהוא צריך לחתור. כן, על כן. בהחלת יסודו, כבר הונחו, כלומר בהחלת יסודו של העולם או של המקדש, כבר הונחו והוכנו כל הדברים הגדולים שהוא עתיד להתמלא בהם בזמן או יותר מאוחר. כלומר העתיד מוכן בתוך המציאות. המציאות החומרית ובוודאי המציאות הרוחנית. כן? אנחנו שאנחנו שואפים לצדק, זה לא משהו שאולי יהיה, אולי לא יהיה. זה יהיה. הצדק כבר נמצא בפנים. איך אנחנו אמרנו היום בשיר של יום? עד צדק ישוב משפט, נכון? עד צדק ישוב משפט. כן? זאת אומרת שהמשפט הולך וישוב לצדק. היום אנחנו רואים הרבה פעמים שיש משפט, המשפט הוא לא משפט צדק. הוא לא תואם לצדק, אבל התהליך של הגאולה הוא תהליך כזה שהצדק, שהמשפט הוא חוזר לצדק, והמשפט הוא מייצג את הצדק. זה יקרה, זה תהליך, תהליך שקורה, ואנחנו לומדים, מהטעויות שלנו לומדים, כשאנחנו רואים שאין צדק, רואים את הכאב כשאין צדק, שהחברה לא מתנהלת בצורה נכונה וצודקת, אנחנו משתוקקים, השיבה שופטנו כבראשונה ויצאנו כבתחילה, משתוקקים לצדק. צדק במשפט במדינה, צדק בתוך המפעל שאנחנו עובדים בו, בין הבוס לעובדים, בין האישה לבעל, בין הבעל לאישה, בין הילדים, בין בית ספר למנהל, כולם שואפים לצדק, וכשזה לא נעשה ככה, שיש כיסאולוגיה או אינטרסים, זה קשה לחיות ככה וזה כואב, ואז אנחנו מתגעגעים לדבר האמיתי שקיים במציאות, זה לא דבר שאנחנו מתגעגעים לדבר שאולי יקרה, אולי לא יקרה, זה יקרה, זה הנקודה הכי חשובה. זה יקרה, זה יהיה. למה? כי זה כבר ישנו. בצורה לא מעשית, אבל מקדש בשמיים, מקדש זה כמו ערך איזה שנמצא וקיים ומחכה לרדת למציאות, כן? אז עוד פעם, וכבר הונחו והוכנו כל הדברים הגדולים שהוא עתיד להתמלא בהם בזמן היותר מאוחר. לאט לאט אנחנו לא בשלים, לא מוכנים, יש תהליכים. זה אי אפשר ביום אחד, אדם בא למכון מאיר, מתלהב מהתורה, מתלהב מהתשובה, הוא לא יכול מאותו רגע לקיים את השולחן ערוך. זה לא עובד. הוא הולך לבית משוגעים. זה תהליך. אתה לומד ואתה מתחזק, ואתה אתה לוקח לעצמך עוד משהו ועוד משהו, ולפעמים אתה גם נופל, לקחת על עצמך יותר מדי, מתרסק, קם, ממשיך הלאה, זה תהליך, כן? 10 דורות בין האדם הראשון לנוח, 10 דורות בין נוח לאברהם. זה תהליך, שזה לא, זה לא לחיצת כפתור, כן? אבל אתה, אבל הסוף הוא מובטח. ואם הסוף הוא מובטח, הסוף הטוב מובטח, happy end, כן? זה לא סתם שיש סרטים עם happy end. זה, זה, זה גנוז בתוך הבן אדם, בתוך האנושות כולה, שצריך להיות happy end. וכשאתה רואה שהיום שיש סרטים לא כאלה, כי העולם מתייאש מהטוב, ואנחנו נלחמים בייאוש הזה, זה התפקיד של עם ישראל, להילחם בייאוש. הייאוש הוא מפני הטוב. אולי יותר, הייאוש הוא מפני שאנחנו מתייאשים מן הטוב שיופיע. אנחנו חושבים שהרע מנצח, אז אנחנו מתייאשים. התפקיד שלנו שאין ייאוש בעולם כלל, כמו שאומר רבי נחמן, זה בדיוק הדבר הזה. אנחנו מובילים את הדגל של התקווה. אז ההמנון שלנו, התקווה, הוא אף על פי שנכתב לא על ידי, כאילו, לא על ידי הציונות הדתית ולא על ידי תלמידי חמים, אבל הוא מדויק. זה הסיפור של העולם. יש תקווה או אין תקווה? יש תקווה או ייאוש? זה שני הצדדים של הזה, כן? יש לנו תקווה לא רק לחזור לארצנו. התקווה שלנו היא שיהיה צדק ויושר ואמת וטוב בעולם. וזה הדגל שאנחנו מובילים אותו, וגם בתוך הים הסוער, וגם שקשה, אנחנו ממשיכים להוביל את הדגל הזה, ולא מתייאשים ממנו לעולם. וזה יתמלא בזמן יותר מאוחר, כי זה תהליך. זה צריך להתבשל. כמו שאמרתי קודם, גם אותו דבר. אתה מכין חמין לשבת. זה לא אתה שם בסיר 2 דקות, יש חמין. זה רק אם הוא יושב כל הלילה על הפלטה, אז יש לך חמין טעים בבוקר. זה ככה זה, אתה שותל עץ, או אני היום כתבתי לימונים אצלי בבית, אז יש לימונים ויש פרחים. מהפרח עד הלימון זה לוקח כמה חודשים. אין פרח ולימון, או פרח ותותים, לא תותים, תותים זה לא שקדים או משהו, כן? זה לא הולך ככה, יש תהליך. וזה צריך לדעת את זה. והתהליך, ברגע שאנחנו מבינים שזה תהליך, ואנחנו חלק מהתהליך, יש בזה הרבה הרבה תקווה. והתקווה הזאת, כמו שאני אומר, מנהלת אותנו היום. אלא שאין בכוח הזמן הראשון, עכשיו אני אומר במילים של הרב מה שאמרתי קודם, אין כוח בזמן הראשון להוציאם על הפועל, המציאות לא בשלה מיד, להוציא לפועל את כל הרעיונות הגדולים האלה של הצדק והיושב וכל מה שהמקדש מייצג. על כן יבואו הזמנים הבאים, וימלאו את אשר היה בכוח התחלתו הראשונה. הזמנים הולכים ומשלימים, הולכים וממלאים את הרעיון של חזרת עם ישראל לארצו, חזרת עם ישראל לתורתו, חזרת בניית המקדש, חזרת האנושות להיות טובה כמו שאדם הראשון נברא, כן? זה יתמלא. זאת אומרת שאנחנו נפעלים מהמציאות הזאת. והנפעלות הזאת נקראת בלשון נקבה, חנוכה, כי חנוכה, נקבה, לשון נקבה זה נפעלות. כן? אנחנו נפעלים, אנחנו עכשיו חוגגים את החג, לא שאנחנו מחנכים את המציאות, אלא אנחנו בנינו את המקדש מחדש, ואנחנו נפעלים, אנחנו באים להתפעל ולהיות נפעלים מהערכים האלה. אנחנו באים לקבל, כמו שאומרים. כן? כמו שבהר סיני, באנו לקבל. יש מצבים שאתה נותן, כן? ופועל, זה נקרא חינוך. יש מצבים שאתה מקבל, זה נקרא חנוכה. לכן החג הזה נקרא חנוכה, כדי שאנחנו נדע שהערכים האלה הם קיימים, ואנחנו צריכים לפעול על פיהם, ובסופו של דבר הם יתמלאו, ואף אחד לא יכול לעצור את התהליך הזה. כמו שכתוב, למה נקראים אלוהים אחרים? כי מאחרים את הגאולה. הם יכולים לעכב את הגאולה, אבל הם לא יכולים, לגרום שלא תהיה גאולה. אין דבר כזה. ולכן מרדכי היהודי, כשיודע שיש גזירת שמד על ישראל, הוא יודע שזה לא יכול לקרות דבר כזה. זה לא מפחיד אותו. ושאסתר שנמצאת שם בתוך בית המלך, יש לנו שליח הכי טוב, אסתר בבית המלך, שהיא אומרת לו, היא לא רוצה לעזור לעם ישראל, היא לא רוצה להציל, היא מפחדת, ואלא לא צריך. רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר, כי זה ברור לו, ברור לו, שאין דבר כזה שעם ישראל יושמד. את רוצה? בואי תקרי חלק בזה. אז את ובית אביך יתרוממו, יוקמו. אבל אם לא תעשי, אז את ובית אביך תובדו. יש לך הזדמנות לקפוץ על העגלה, להיות חלק, לשים כתף. לא רוצה, רווח והצלה יבוא ממקום אחר. זה ביטחון מוחלט שהטוב יופיע. זה מאוד חשוב הדבר הזה, כי אני מרגיש ככה, אני לא יודע, אני מרגיש שיש מי שדואג ומנסה לייאש אותנו, למוסס את זה שזה, לא יקרה, וזה לא יחול, וזה סתם, זה חלומות שווא. לא נכון. אם אתם רוצים להתחזק, תחשבו, לפני 1,000 שנה איפה היינו? בגלות. ואיפה אנחנו פה נמצאים היום, עכשיו? לא מתוקן בדיוק, לא מסודר כמו שצריך. תבינו שאין דבר כזה. אם כתוב שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אז העולם יתהפך, היו מלחמות עולם בשביל להביא אותנו לפה. העולם יתהפך, אבל אנחנו נבוא לפה. ושום דבר לא יכול לעצור את זה. לא אובמה, ולא היטלר עם אח שמו, ולא החמינאי, אף אחד לא יכול לעצור את זה. זה יהיה. ואם כן, אין זמן התחלתו הראשון, משפיע על הזמנים בהם. זה לא כמו בחינוך שאתה, מה שאתה עושה בהתחלה, מרגיל את הילד על מנת שהוא אחר כך ירכוש את המיומנות הזאת, שהרי כבר הכל ערוך ומתוקן בו מתחילתו, זה כבר קיים. אתה לא צריך לחנך לזה, זה כבר קיים. אתה צריך רק להוציא לפועל את הדבר שקיים. ומעשה השם הוא יהיה לעולם. אלא שהזמנים הבאים משפיעים בו על הזמן הראשון. כלומר, ממלאים את מה שנתן בכוח בהתחלתו הראשונה, ולא היה אפשר אז לצאת אל הפועל. כלומר, הדברים מוכנים, הם מוכנים להתהוות, הם לא יכולים להתהוות ברגע בזמנים הראשונים, חייבים לעבור תהליך כמו שאמרנו קודם. העובר בתוך הרחם של האמא, ברגע שיש לך פגישה בין הזרע לביצית, ומתרחש עיבור, כל הילד נמצא כבר בפנים. כל מה שקורה אחר כך זה מתפתח, כן? זה נפרד, זה מקבל תהליך של הופעה. אבל הכל גנוז כבר, ברגע שהיה עיבור, הכל גנוז בפנים. אם יש פה מישהו שמבין ברפואה, ביולוגיה וזה, זה יכול להצדיק את זה. יש פה מישהו כזה? מישהו למד פה ביולוגיה, מישהו רופא פה? זה ככה. על כן נקראת התחלת פעולתו, ההפעלה הראשונה, עוד פעם מחדש של המקדש, אחרי שהיוונים תאימו אותו, זה נקרא חנוכה, כלומר מושפעת מכוח כל העתיד הנשגב תמיד. אנחנו מושפעים ולכן זה נקרא חנוכה ולא חינוך. שכל מה שיהיה בדור האחרון מגילוי אור השם וכבודו על ידי הבית הנכון והניסה, אשר ינערו אליו כל הגויים, הוא כבר ערוך בזמן ההתחלה הראשונה, כלומר המצב הזה שאנחנו קוראים עליו בנביאים, שבהר השם יהיה ניסה בית המקדש, דהיינו המקום ש, 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 שיגרום לאנושות להיות טובה וישרה וצודקת, זה הכל כבר נמצא, והגויים יבואו לפה. יבואו לפה ללמוד איך לעשות צדק בממלכות שלהם, איך לנהל ממלכה שהיא עסוקה בכלכלה, ולפעמים במלחמות, ובכבישים, ובחקלאות, ובכל מיני דברים. הם יבואו לפה ללמוד, כן, איך מנהלים את הדבר הזה. ואחד הדוגמאות לדבר הזה זה תקופת שלמה המלך. תקופת שלמה המלך שאנחנו מנסים להיזכר בה, לא להיזכר בה בגלל שזה היה פעם, אלא אנחנו רוצים להיזכר בה כי זה התמונה העתידית הנכונה שאנחנו שואפים עליה. וכל הדברים שנקראים זכר, זכר למקדש וזכר פה וזכר שם, זה לא זכר כזה, איזה נוסטלגיה כזאת. זה זכר כדי שאנחנו נזכור את התקופות היותר טובות והיותר נכונות שלנו, כדי שהם ייתנו לנו תמונה למה אנחנו שואפים וננהל את החיים שלנו עכשיו בשביל להגיע לשאיפות האלה. אז תקופת שלמה המלך היא תקופת המשיח. תקופת המשיח, שלמה המלך ניהל ממלכה עם צבא חזק וכלכלה, שהכסף לא נחשב בתקופת שלמה, היה מפוזר על הארץ, כמו שאבנים מפוזרות, בביטוי לכלכלה שופעת, וגויים באו ללמוד. השולחן של שלמה היה מלא באוכל, לא בגלל שהיו שם זללנים, אלא שבאו כל מיני נציגים מכל האומות ללמוד איך שלמה המלך, איך אתה מצליח לנהל ממלכה עם צבא, עם כלכלה, שהדברים האלה בדרך כלל הם עומדים בניגוד כאילו לצדק וליושר, ובכל זאת יש פה צדק ויש פה יושר ויש פה לפחות שאיפה לדברים האלה, איך אתה עושה את זה? בוא תלמד אותנו. זה בדיוק הנהירה של הגויים אלינו ללמוד איך לנהל עולם חומרי, כן? בצורה צודקת. לא, מלאכים יש בשמיים מספיק. אנחנו אנשים פה, לא מלאכים. ואיך מנהלים חיים ארציים בצורה ישרה, בריאה, טהורה, זה בדיוק המסר שלנו. ואחד הדוגמאות כמובן זה מלכת שבא, הזכרתי את זה כמה פעמים. מלכת שבא זה סיפור של, של, של ממלכה עשירה מאוד, שבא ללמוד משלמה המלך איך מנהלים מדינה כמו שצריך, בצורה צודקת וישרה. אז כל הדברים שקשורים לעבר הם דברים שבאים, עוד פעם, לא נוסטלגיה, צריך לזכור את זה, שאומרים זכר למעשה בראשית, זכר למקדש, זה לא נוסטלגיה. זה, אנחנו רוצים להיזכר בתמונות שהם הם תמונות שיהיו אחר כך עתידיות, והם ינהלו אותנו כבר עכשיו, אנחנו נפעל על פיהם. נראה את זה אולי אם יישאר לנו זמן, נראה את זה אולי פה, יש פה, הבאתי פה קטע מאורות. אגב, אם תשימו לב שכל ההלכות של חנוכה הן קשורות לזיכרון למקדש. כן? זה לא רק זיכרון לנס, אלא זיכרון למקדש. למה זיכרון למקדש? כמו שאמרתי, כדי שאנחנו נתגעגע למקדש. הנרות זה כמו המנורה, נכון? האור של המנורה זה האור האלוקי, האור הצדק שהוא אור האמת, כן? שאנחנו מביאים אותו הביתה לחנוכיה. ואם תשימו לב שמדליקים בבית כנסת, מדליקים חנוכיה, מה פתאום מדליקים חנוכיה בבית כנסת? אבל זה כמו במקדש, היה מנורה. ואיזה צד שמים את המנורה? צד הרום, כמו שהמנורה הייתה בדרום. עוד פעם, זה לא זכר. זה בשביל לעורר לנו את כל העניין של המקדש, לעורר אותנו בשביל להפעיל אותנו. יש עניין להחליף את הפתילות כל יום בחנוכיה. אתם יודעים, זה לא הלכה, אבל להחליף. למה? כמו במקדש, היו מחליפים את הפתילות כל יום. מדליקים גם בבוקר בבית כנסת את החנוכיה. למה? כמו במקדש, היו מדליקים בבוקר את הנרות, חוץ מהנר המערבי, שבתקופת בית ראשון לא היה נחבא, כן? היה נס, אבל מדליקים בבוקר עוד פעם את הנרות, נכון? אותו דבר, מדליקים בבית כנסת את החנוכיה. והשמן של החנוכיה הוא קדוש, נכון? אסור להשתמש בו, כמו במקדש. הכל זה רמזים, אנחנו רואים שהחוט החורז בהלכות חנוכה, זה שזה זכר למקדש. אבל שוב, במובן שאנחנו שואפים לחזרת המקדש, לחיים שלנו, עם כל הערכים שהוא מייצג, כמו שהסברנו בהתחלה, כדי שאנחנו נשאף ונתאבה לזה. אני מדבר, נתאבה לצדק, נתאבה ליושר, נתאבה לחיים מתוקנים, למשפחה כשרה, לנאמנות, לכל הדברים הטובים. אנחנו לא מתייאשים מהם. וזו הסיבה שאנחנו לא מתייאשים, כי חכמים שנקראים בני בינה, קבעו ימי שמונה, בבינה שלהם הם עשו כל מיני מנהגים והלכות שמעוררים אותנו מחדש למקומות האלה, כדי שלא נתייאש מהם. כי באופן פשוט, אתם רואים, אנשים מתייאשים. מי ששומע כל יום חדשות בטלוויזיה וברדיו וקורא רק עיתונים, הולך עם הפנים באדמה. הוא מיואש, לא רואה תקווה לשום דבר. אז אנחנו קשורים לעתיד נשגב, ואנחנו לא מתייאשים. לא רק שלא מתייאשים, אנחנו מאמינים את זה בלב שלם, ואיפה שיכולים להוסיף אור, עוד קצת אור, אנחנו מוסיפים אור. ככה מתנהג אדם מאמין. אדם מאמין זה אדם שמאמין בטוב, שהטוב ינצח, ואיפה שיכול להוסיף אור, הוא מוסיף אור. זה אדם מאמין. גם כשיש גלים אחורים ושחורים, הוא ממשיך לקוות לטוב. והקדוש ברוך הוא רושם את האנשים האלה, אלה שבזמן אז נדברו, יראה השם איש אל רעהו ויקשב השם וישמע. הקדוש ברוך הוא רואה את האנשים האלה שיושבים וממשיכים להאמין בתורה, דיינו בצדק וביושר, אף על פי שבחוץ הכל שחור, הוא רושם אותם. רושם אותם זה רק משל, כן? האנשים האלה זה אנשים שלא התייאשו מהגאולה, לא התייאשו מהאמת. מהאנשים האלה תצמח הגאולה והאנושות תתפרץ מחדש. אחד המשלים לזה זה תיבת נוח. הכל בחוץ סוער, סוער בעריות, בגזל, חוסר נאמנות. נורא והיום יש מבול בחוץ, שאחר כך מופיע גם מבול בימי, כן? והתמצית של האנושות נכנסת לתיבה, כל הרע נכחד, והכל מתחיל לצמוח מחדש, כן? מתחיל האנושות לצמוח מחדש. נוח היה לא מיואש, כן? אני נתתי פעם דוגמה גם מעולם העצים, כן? שאתה רואה עץ יבש, אתה כואב לך על העץ הזה, אתה מגרד קצת את הקליפה שלו עם הציפורן. אם יש קצת ירוק, אתה תשקע אותו, הוא יצמח מחדש. תזבל אותו טוב, תגזום אותו, כן? אבל אם הוא יבש לגמרי, זה אבוד. אנחנו לא מתייאשים. והמצוות האלה, המיוחדות שנעשו על ידי בני בינה, ימי שמונה בני בינה, זה החכמים שקבעו, קבעו לנו אורות קטנים. אורות מעודדים. אורות בחושך. כי האורות האלה נדלקות בתקופה הכי חשוכה בשנה, נכון? כסלו זה הימים הכי קצרים, מדליקים אותם בחושך, זה מצווה של חושך, שמתחיל החושך, נכון? האורות האלה הם אלה שיודעים להאיר לנו את החיים בחושך. מוסיף, הולך ומוסיף, לא בבת אחת. כל ההלכות האלה הם מהלכים נפשיים נכונים של התנהלות נכונה, שכשרוצים לצאת מהחושך, שרוצים להאיר את החושך, הן מדויקות, יש הרבה מה ללמוד בעבודת המידות, כן? ובהתנהלות שלנו, בבית, עם חברים, עם המשפחה, במדינה שלנו, זה נרות קטנים, כל אחד הוא נר קטן, וכולנו נר אור חזק, איך השיר הזה? כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן, זה ככה זה. צריך ללמוד מזה, זה לא סתם, כן? ומתוך כך נקבעת בו קדושה עליונה. השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. אברהם אבינו, כשהוא בא שם על העקדה, והוא רואה שם את שהבן שלו ניצל, אז הוא אומר, השם יראה. כלומר, זה המקום של השכינה, אשר יאמר היום בהר השם יראה בעתיד. כלומר, השכינה נמצאת שם, גם היא לא גלויה, היא תתגלה בעתיד. זה סיכום של כל מה שאמרנו עכשיו. שהשכינה נמצאת שם, וגם אם היא לא נראית שם כרגע, אין מקדש, היא נמצאת, והיא תיראה, והיא תתגלה לאנושות כולה. השכינה זה הביטוי שהצדק יורד לעולם, הצדק מנהל את העולם, זה ביטוי שכינה יורדת. אין שכינה עולה, הכוונה שהמציאות לא מתנהגת על פי הערכים של הצדק והיושר. זה מילים פשוטות. זאת מנוחתי עדי עד, ומתוך שהיא קיימת בכל צביון כוח הקדושה של העתיד הרחוק השלם בתכלית, גם בעצם ימי הירידה והעלמה לא יוכלו זרים ורואי גויים לחבות אורה לגמרי. כלומר, כמו שאמרנו בהתחלה, זה קיים. כן? זה קיים, וגם בתקופות הירידה של החושך, אנחנו לא מתייאשים, כן? הגויים לא יוכלו להעלים את זה לגמרי, זה לא יחבא לגמרי, גם כשיצאנו לגלות, ממשיך בגלות המנורה, כן? שזה מראה על אור קטן, גחלת קטנה שנשארת, ולא הולך לאיבוד עד שהיא תצמח מחדש. כמו שאמרנו על מרדכי, גם כן אותו דבר, הוא ידע שאין דבר כזה דבר סופי. אין סופי בעם ישראל, אין סוף לעולם, אין דבר כזה. כן? תמיד נשאר איזה גחלת שהיא תצמח מחדש. הגויים קוראים לנו הרבה פעמים שאנחנו כמו יבלית. מי שהיה פעם חקלאי, לפני שהיו ריסוסים, כן? יודע מה זה יבלית. אתה עוקר אותה והיא תמיד צומחת מחדש, אתה לא יכול להיפטר ממנה. זוכר שאצלנו היה יבלית, אתה לא יכול להיפטר. עכשיו יש ריסוסים, אתה מרסס, זה בסדר. יבלית זה ביטוי לדבר שאי אפשר להשמיד אותו, אי אפשר להכחיד אותו. זה עם ישראל. ודבר, נקודה מאוד חשובה, שחנוכה הוא חג של הכנה לגלות. כמו שהסברתי קודם בפשטות, אבל ידוע שבית שני הוא בית שבא לתת לנו אוויר בשביל לעבור את הגלות. הגלות הארוכה הייתה צריכה להיות אחרי בית ראשון. אלא שעם ישראל לא היה מספיק מוכן לזה. ולכן היה בית שני, שם התפתחה התורה שבעל פה בבית שני, וזה הכנה לקראת הגלות הארוכה. זה כמו שבן אדם, אני אומר, כמו שבן אדם צריך ללכת לבית סוהר תקופה ארוכה, אז אי אפשר להכניס אותו ישר לבית סוהר, זה עושה לו הכנה לבית סוהר, כן? לפני שאנחנו רוצים לגלות ארוכה, למצב מאוד קשה, הקדוש ברוך הוא מכין אותנו למצב הקשה הזה, בשביל לראות את האור שבקצה המנהרה, שזה לא הסוף, אחרת היינו נכחדים. חנוכה זה בדיוק החג הזה. חנוכה וגם אגב פורים, שהוא גם כן ביטוי של חשיכה מוחלטת, יש גזירת השמדה מוחלטת על עם ישראל, וזה לא קורה. שני החגים האלה, שני החגים האלה זה דרבנן דרך אגב, כן? הם באים להדריך אותנו איך אנחנו עוברים תקופות קשות עכשיו בחיים, לאו דווקא הגלות, תקופות קשות גם אנחנו באופן אישי, איך אנחנו נאחזים באורות קטנים, בדברים קטנים חיוביים, כמו שרבי נחמן אומר, כן, צריך להסתכל על נקודות טובות, זה התורה המרכזית שלו, להסתכל על הנקודות הטובות, אתה שורד. ולא רק שאתה שורד, אתה צומח מחדש, כי אתה מסתכל על הצד החיובי, ולא השלילי. כן. רוצה לקרוא לכם פה את הכוכבית, בסדר? בדף הראשון יש כוכבית, זיכרון העבר המפואר לשם געגועי העתיד, הפועלים על ההווה. אמרתי את זה קודם, כן? שוב, זיכרון העבר זה לא נוסטלגיה, כן? זה לשם געגועי עתיד, וגעגועי עתיד זה בשביל שהגעגועי עתיד ייגזר מזה מה אני עושה היום. זה הנוסחה של החיים בכלל. ככה זה עובד, ככה זה צריך לעבוד. כן? הקטע הזה לקוח בצורה, פה משפט ושם משפט, מפסקה מאוד ארוכה של הרב קוק בספר אורות התחייה, פסקה שכדאי ללמוד אותה את כולה, אבל זה, אי אפשר ללמוד אותה בשיעור אחד. סליחה. אומר ככה, הרב קוק שם, אמנם בשעת ירידתנו, כאים הם נצוצי האורה, האורה החיים בייחוד בזיכרונות המתגלמים בחיי האומה המסורתיים, כלומר משון מסורת, כן? כלומר, בשעת ירידתנו, שהמצב של האומה הוא חלש, זה יכול להיות שאנחנו בגלות, יכול להיות שתחת מגף של אויבים, זה יכול להיות תחת מגף של תרבות רעה. אנחנו פה בארץ ישראל, נמצאים לקודים בתוך מגפיים של תרבות רעה, שהיא מורידה אותנו ממש לאפרט, כן? אז בזמן של ירידה, אז הניצוצי אור הם חלשים. לנו יש ניצוצי אור מאוד חזקים. אנחנו אמורים להאיר לאנושות כולה באור המקדש, באור השם, כן? אבל יש מצבים של ירידה, יש רק ניצנוצים חלשים, יש חוטים, יש גלגל הצלה שאנחנו שוחים בו והמים סוערים מסביב. בכל המצוות וההלכות המסתעפות מהעבר, כלומר כל ההלכות והמצוות, כל ההלכות כמו שאמרתי שהן לזכר, כן? הן פונות אל העתיד. המטרה היא לראות את העתיד. זה לא כמו שאמרתי זכר. תמיד להסתכל על העתיד. צללי העניינים שלנו, העתקות הן מעבר גדול. העתקות זה עתק הדבק, נכון? מכירים עתק הדבק, כן? כשאנחנו זוכרים, אנחנו עושים העתק הדבק. מהעבר המפואר, להדביק אותו עכשיו להווה, לראות אותו לפחות מול העיניים, אף על פי שפה שחור, אבל לפחות לראות את התמונות האלה. והן פונות הן תמיד אל העתיד הנשגב. מטרה שלנו, קדימה. כמו שאמרנו כמה פעמים, אשת לוט, כן? אשת לוט זה סיפור חשוב מאוד, שאתה נמצא במצב קשה בחיים, אתה לא מסתכל אחורה, כי אתה נגמר. אתה מסתכל קדימה. זה הכוונה פה. להסתכל קדימה, לא לבכות כמה שחור וכמה לא טוב, וכמה אנשים לא טובים וכמה הם רמאים וזה. להסתכל קדימה למה אנחנו שואפים. מי שלא עושה את זה, אשת לא, נהפך לנציב מלך. ממה יצאו שם? יצאו מהפיכה. ההפיכה שם מצב קשה, מצב סדום ועמורה, זה מצב של חיים קשים, חיים אגואיסטיים, שם אסור לתת לאף אחד. זה סדום ועמורה, זה מהפכה. מהפכה של חברה שהיא אגואיסטית, ככה זה נראה. זה מה שקרה לכל חברה אגואיסטית. ואם אני כבר מדבר על זה, אז נזכיר את זה, שהתא הראשוני של החברה זה המשפחה. ושבמשפחה באים לקחת ולא לתת, אז יש סדום ועמורה בבית. ויש תור ארוך ברבנות. כן? אבל זה ככה בסוגריים. לכן המטרה בנישואים ובחברה בכלל זה נתינה. כשאנחנו באנו פה לארץ לפני נניח 100 שנה, היה אווירה של נתינה, נכון? להתגייס לצבא, לשרת, להקים יישובים, להקים כלכלה חדשה, להקים צבא, היה אווירה של נתינה. אולי לא כולם נסחפו, אבל זה האווירה שהייתה. היה חברה בריאה. ברגע שאנחנו הגענו לאיזה מצב מסוים ואין לנו חזון נוסף, כל העסק שוקע, וכל אחד מגיע לי, נכון, זכותי, ומגיע לי, זה הכל מתפרק. מתפרק במשפחה, מתפרק בחברה. אנחנו חייבים לעשות מהפך בנושא הזה, על ידי זה שנסתכל על העתיד. העתיד שלנו הוא אחר, ומהעתיד הזה נגזר שאנחנו נשתדל להיות מהנותנים ולא מהסוחטים. בכוונה השתמשתי עכשיו, כן? אתם יודעים, את הסחטנים האלה, אתם מכירים את זה? תמיד סוחטים, איך הם ירוויחו מכל דבר. אני לא אומר שלא צריך להרוויח, בשביל לתת גם צריך להרוויח. אבל המגמה הכללית צריכה להיות מגמה של נתינה. וזה העתיד הנשגב של חברה שנותנת, חברה שתורמת, חברה שמוסיפה. כן, בואו נראה רק עוד פעם. זה צללי העניינים שלנו, העתקות הם מהעבר הגדול. כן? ופונות הם תמיד אל העתיד הנשגב, שהוא כל כך נשגב, עד שהוא מאיר את ההווה, זוכרים? זה הנוסחה שלנו, מאיר את ההווה, ומנהל אותנו עכשיו מה נכון ומה לא נכון לעשות. ועושה אותו להווה מעשי מצד גודל כוחות. יש לזה כל כך הרבה כוח. הרצון הזה להגיע למקומות האלה של צדק ויושר וחברה מתוקנת וכולי, הוא כל כך חזק שהוא משפיע על ההווה, והדברים שלנו נגזרים עכשיו ממה שהעתיד מתעתד לנו. אף על פי שאין בו בעצמותו, כי אם הריגה וציפייה לעתיד, אנחנו בסך הכל נמצאים בציפייה, זה לא קיים. וכל הזיכרונות ממלאים הם באוזם, הזיכרונות של העבר, ממלאים באוזם כוח חיים המון מעשים רבים לעתיד ובהווה. כוח בינה מיוחדת, כוח יצירה בצוויון מיוחד. כלומר, עכשיו יש לנו פה את ה... מה זה בינה בכלל? כן? וזה אנחנו נסיים. מה זה בינה? האישה, אתם יודעים, יש לה בינה יתרה. מה הכוח של האישה? הכוח של האישה היא לוקחת את הזרע של הגבר, שהוא משהו מאוד כלום, הוא רק בכוח. והיא עושה ממנו ילד. המנגנונים שלה עושה מזה ילד, ילד עם, עם, עם ידיים ורגליים ואוזניים ועם שכל ועם רגשות, זה הכוח של הבינה, הכוח הנשי, זה לקחת לראות את הרעיונות הנשגבים ולראות איך זה מתממש ב, 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 במציאות. גם בבית ככה, בבית עם איזה רעיון, האישה תמיד יודעת איך, זה הבינה, יודעת איך. איך לטפל, איך לטפל בילדים, איך, 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 איך להביא אותם למקומות הנכונים. אבא כועס, אישה אומרת לו, תרגע, אני. היא עושה את זה בבינה המיוחדת שלה, כתוב בגמרא שהיא משדלתו בדברים. אבא בא עם דברים עקרוניים, והאמא מרגיעה אותו ומורידה את זה, מורידה את זה לפרטים שזה יחדור לתוך הנפש של הילד. כן? זה דוגמה, זה בכל דבר. למה נשים היום מנהלות טובות? הם יודעים איך להוריד את הדברים לפרטים. כן? זה הכוח של הבינה. טוב, אם אתם רוצים, אני תמיד עושה את זה, אני לא יודע, אף אחד לא מכיר אותי פה, אני, זה יום עיון, אני לא יודע מי מכיר אותי, אבל חשוב מאוד, שמענו עכשיו שיעור של קרוב לשעה, מה אתם לוקחים הביתה? עם מה אתם יוצאים? אם אתם מוכנים לשתף, זה לא חובה, יש לנו עוד כמה דקות עד התפילה, אם מישהו מוכן להגיד, מה אני לוקח הביתה? שתף אותנו, אנחנו נלמד ממנו גם כן. אמרתי כמה פעמים, מה שאת הבנת, כן? זה לא בטוח מה שהוא הבין. לך יש נקודה אחת, לך יש נקודה אחרת. את שניכם יוצאים, את עם הנקודה שלו, והוא עם הנקודה שלך, ואני יוצא גם כן עם שתי הנקודות האלה, כי יש דברים שאמרתי ואתם קיבלתם דברים, בבינה שלכם קיבלתם דברים, נולד לכם בראש דברים שאני אפילו לא חשבתי עליהם. גם אני לומד מזה. אז אתם מוזמנים. אם מישהו רוצה להשתתף, אני לא לוחץ. אם מישהו רוצה לשתף עם מה יצא, מוזמנים לשתף. כן, איך קוראים לך? בוא נשמע.
ככה נקודה של נזכרים,
כן.
לשאוף כדי להיות.
יפה. נוסחה מתמטית, שמעתם? נזכרים בשביל לשאוף, בשביל לחיות. 10. כן. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? כן. איך קוראים לך?
אלון.
כן, אלון.
אהבתי את העניין של זאת אומרת, זה סוג של דבר ידוע של הגדרת מטרה, שהאדם שוכל לאיזשהו מטרה. לפעמים הוא שוכח לאן הוא שוכל. אז הוא שוכל לאן שהוא, כי זה הוא צריך לזכור.
כן.
הוא שוכל. אבל ברגע שהמטרה מול עיניו,
כן.
ולאן הוא שוכל, כמו שאמר, הילד טעום, שהוא בשביל הטייס, הוא לומד פיזיקה.
כן, כן, כן. כן.
אז הוא יודע בשביל מה הוא בונה את האמצעים האלה, בשביל מה להגיע למטרה.
יפה מאוד.
מהדברים שצריך לחדש אותם ביום-יום.
ביום-יום, יפה מאוד, יפה.
כל מיני תכונות בשביל מה אנחנו צריכים להגיע.
יפה מאוד. קודם כל, כל המקצוע היום שנקרא קואוצ'ינג, אימון בנוי על זה. כן? וגם, זה לא חדש, פסילת ישרים גם בנוי על זה אותו דבר. יש משימה. למה היא חשובה? קודם כל זה חשוב, למה זה חשוב לך? לראות בפרטי פרטים את המטרה, איך זה מופיע במציאות, ואחר כך איך אתה סוחל למקום ההוא. כן? זה ככה צריך, ככה אדם נורמלי צריך לעבוד. לא יותר מדי בלחץ, אבל ככה צריך לעבוד. יפה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? טוב? שמה? מה זה? נמס? יפה, זה יפה ההגדרה הזאת, כן? הוא נמס ומטפטף לחיים שלנו. יפה, זה יופי של דימוי. כן, כן. יפה מאוד, כן. טוב, תודה רבה. שיהיה לנו חג חנוכה שמח, שנזכה לאורות של הנרות, שיאירו את חיינו הפרטיים והלאומיים. וכלל האנושיים גם.